פרק 17, הקול על הקולר האלקטרוני, קולר חשמלי. הייתי חייב להגיד את הקולר החשמלי הזה. אלן, כאן בן אביטל ממרכז האילוף של בן. אני גאה להוביל את הפודקאסט הכי מצליח היום בישראל בעולם אילוף הכלבים מבית אול אין. בכל יום שני יעלה בכל פלטפורמות הפודקאסטים פרק חדש שעוסק בנושא אחר. במה שונה הפודקאסט שלי? אצלי קודם כל האווירה, ההנגשה ואת כל הדוגמאות אני אתן לכם באנלוגיות מסודרות בצורה הכי מקצועי שיש, בכדי להנגיש לכם את הידע המקצועי בצורה הקלה ביותר להבנה. בכל פרק אני אארח מומחה מספר אחד בתחומו שילמד אותנו כל מה שהוא יודע מנקודת מבטו המקצועית והאישית, תוך כדי שאני נותן את ההיבטים המקצועיים והאישיים שלי. והיום אנחנו נדבר על הקולר האלקטרוני, על כל היתרונות שלו ועל החסרונות שלו, נשבור מיתוסים, ניתן מלא טיפים על עבודה נכונה ומהי עבודה שהיא לא נכונה. אם תישארו עד לסוף הפרק, תקבלו פרקטיקה מעשית עד הסוף. בסוף הפרק אני גם עונה על שאלות שהעוקבים שלי שאלו. אם אתם רוצים להיות גם אלה שעוקבים אחרי הפודקאסט ולשאול שאלות ולהיות חלק בלתי נפרד, בוא אליי לסטורי, מדי שבוע אני מעלה לינק לקבוצת הוואטסאפ השקטה לעדכוני הפודקאסט, כן, יש קבוצה כזאת. שם אתם תהיו חלק בלתי נפרד מהחוויה המטורפת הזאת, זו קבוצה שקטה, זה לא קבוצה חופרת, אל תדאגו. אז, את האורחת הבאה שלי אתם בטח תכירו אם אי פעם ביקרתם בכלבייה עירונית של רעננה ורציתם לאמץ כלב, או אם אתם מתל אביב וראיתם אותה מאלפת כלבים שמסתובבת ככה בין השיעורים שלה. היום היא בת 30 והיא החלה את דרכה בעולם הכלבנות לפני כשבע שנים, באותה כלבייה ברעננה. שם היא נחשפה לאהבה המטורפת שיש להולכים על ארבע ולכמות הנטישות הבלתי נגמרת. זו הסיבה שבגללה היא בחרה ללמוד את מקצוע אילוף הכלבים ולהיכנס אליו באופן מקצועי הכי שיש. היום היא עוסקת באילוף ללקוחות פרטיים, שיקום כלבי עמותות, ובשנה האחרונה היא גם פתחה קורס מקצועי למאלפי כלבים, קורס שמלמד כיצד לעבוד עם כלי שהדעות עליו חלוקות ואף איומות. וכל זה בשביל לשפר את תדמיתו וכמובן להציל חיים, כלבים ובעלי כלבים. כן, אני מתכוון כמובן לקולר האלקטרוני, או למה שרובכם קוראים לו קולר חשמלי. נעים מאוד, ניצן כוך.
נעים מאוד.
מה נשמע?
מה קורה?
מה שלומך?
בסדר גמור.
טוב, אז אני הצגתי אותך, ועכשיו את תספרי לנו עלייך, אם יש דברים שפספסתי, כי עשיתי כזה מחקר לפני שנפגשנו. תספרי לי על העבודה היומיומית שלך, תספרי קצת על עצמך, שהחבר'ה פה, מי שלא מכיר, שיקיר אותך.
אוקיי. אז בגדול די דייקת בדברים. אני באמת מגיעה מהמקום הזה שהתחלתי את הפרק שלי עם הכלבים תוך כדי התנדבות בכלבייה ברעננה, בהסגר העירוני. לא תכננתי להיכנס לתחום בהכרח, אלא פשוט מאוד מאוד אהבתי כלבים. ועל הדרך גם פגשתי המון המון אנשים שהחליטו לוותר על הכלבים שלהם, ואנחנו בכלבייה אלה שקיבלנו אותם. מעבר לכך, מצאתי איזשהו כלב שגם אותו הבאתי לכלבייה והחלטתי להכניס אותו לאיזשהו תהליך שיקום. וכשהבנתי שאף אחד לא פותר לי את הבעיות התנהגות שלו, הבנתי שיש כאן יותר מדי דברים שמתחברים לי. ולא נותר לי אלא ללכת ללמוד את רזי המקצוע, ולהפוך את זה לסוג של קריירה, לסוג של שליחות, לבוא ולעזור לאנשים להשאיר את הכלבים בבתים שלהם, למזער נטישות, להתאים כלבים, ועם הזמן גם הבנתי שיש לי את היכולת לבוא וללמד אנשים אחרים איך עובדים נכון עם בעלים, איך עובדים נכון עם כלבים, איך עובדים נכון עם כלים, ושם הגעתי למקום בעצם שגם פתחתי את הקורס קולר אלקטרוני למאלפי כלבים.
שם אני נחשפתי אלייך לראשונה לפני נכון. כמה חודשים, שראיתי מאלפת אמיצה. מאלפת אמיצה שמעלה פוסטים על בואו להירשם לקורס קולר אלקטרוני שלי, שאני מכיר הרבה מאוד מאלפים, אגב שגם אני הרבה פעמים כזה חוטא בזה, לא לפרסם קולרים אלקטרונים באינסטגרם ובטיק טוק וקולרי דוקרנים וכל הדברים המכאיבים והלא נעימים האלה, ואת מאלפת שאמרת, אני פותחת קורס רק על זה.
ולא רק זה, הכנסתי את עצמי לקו יורם ראשון, כן. בידיעה שאני הולכת לקו האש.
כן.
אבל כל כך האמנתי בדבר הזה, שהסכמתי להקריב את עצמי, מה שנקרא, בשביל לשנות איזושהי תפיסה.
חטפת הרבה ביקורות רעות
המון.
בהתחלה?
המון.
כן. עדיין את עדיין. חוטפת ביקורות רעות?
עדיין, אמנם זה ירד, אני חייבת להגיד. אני גם מאוד מאוד מנסה, שגם אם יש למישהו לתת לי איזושהי ביקורת, אני מאוד רוצה לשמור על שיח מכבד. אני לא נכנסת לפינות האלה של הגיבו לי ככה, אני אענה גם בצורה כזאת, זה לא מעניין אותי. יש לי מטרה אחת וברורה, וזה להציל כלבים, וללמד אנשים לעבוד נכון עם הכלי הזה.
זה קטע, כי רוב העמותות שאני מכיר, ויצא לי לחשף לעמותות, תגידי להם קולר אלקטרוני, הם אומרים לך, כאילו, צי החוצה, מה את עושה פה?
אני אתחיל מזה שקודם כל, זה לא שאני עובדת עם קולרים אלקטרונים בעמותה, אוקיי? אבל אני אמשיך לזה שאם אני אצטרך, הם כל כך יודעים את העשייה שלי כבר היום, ואת המקום שאני נמצאת בו, שכל כולי, המטרה היחידה שנמצאת איתי, זה להשאיר את הכלב בבית, אף אחד לא יבוא ויגיד לי, אל תעשי ככה וככה, בגלל שאני עובדת בשיטה כזאת או אחרת.
אבל זה בטח לקח לך זמן, כאילו, עד שהם נתנו לך, אוקיי, קחי את האוקיי, אנחנו סומכים עליך, שימי על הכלב הזה קולר אלקטרוני, כי...
נכון, אבל לא קרה לי שבאתי ועבדתי בעמותה, בהתנדבות שלי, והשתמשתי בקולרים אלקטרונים, כי זה לא מה שאני צריכה לייצר שם. הדברים שאני עושה בעמותה זה בעיקר התאמה של כלבים, ובעיקר שילובים בלחשוף אותם לכלבים אחרים ולהפוך אותם סוציאליים ביותר. מה שאני עושה עם הקולר האלקטרוני זה בעיקר עבודה מול לקוחות פרטיים שלקחו כלבים מעמותות.
ובעצם זה אצלהם עכשיו בבית ולעבור נכון תהליך מאוד. בצורה מסודרת, לא עבודת כלבייה.
נכון, כי שם זה לא סביבה סטרילית גם. אני לא יכולה לעבוד עם כלב בסביבה שהיא לא סטרילית.
כמה כלבים יש בכלבייה?
בכלבייה שלנו יש כן. באזור ה-40, וגם אני אגיד שבתקופה האחרונה הכמות הולכת ועולה, במיוחד בחודשי הקיץ.
בחודשי הקיץ דווקא, כן. אנשים נוסעים לחופשות וכאלה, נכון ומחליטים מאוד. טוב, אנחנו כבר לא צריכים את הכלב, תודה רבה, להתראות. בדיוק. אני מדבר מניסיון, כי לא פעם קשרו לי כלב מחוץ למתחם, או מחוץ לפנסיון הקודם שהיה לי, הייתי מגיע בבוקר, רואה כלב קשור עם שק אוכל ועם קערת מים.
זה גם קורה לנו היום.
כן.
עד היום.
אתם עמותה, זה הרבה יותר קורה לכם. אנשים כאילו לוקחים בחשבון שטוב, הם עמותה, הם ידאגו לו.
נכון.
בוא, אבל 7 שנים זה יפה, אני בעצמי התנדבתי כמה פעמים בעמותות ובכלביות, אבל להתמיד במשך 7 שנים זה משהו שהוא מאוד יפה.
אתה מתמכר.
כן?
כן.
כן? את גרה קרוב לכלבייה? כי זה...
לא.
לא? לא?
אני גרתי ברעננה בעבר, אז הייתי הולכת לכלבייה העירונית, אבל היום אני גר בתל אביב, אז אני נוסעת את הפקקים של זה.
אשכרה.
כן.
כל יום את שם?
לא.
כל כמה זמן?
בהתחלה זה אמרתי לך, אתה מתמכר, אז הייתי באזור 4 פעמים, 5 פעמים בשבוע.
כי את רוצה לפגוש את אותם כלבים ולראות את התהליך.
כן, וגם אתה אומר, רגע, אם אני לא ילך, אז מישהו יצא איתו? מישהו יטייל איתו?
את כבר מתחברת לכלבים.
כן, ואז זה מה שאני אומרת, אתה מתמכר, אתה לא יכול לשחרר את זה כבר, אתה מכיר את הכלב.
היה לי את זה בעבודה, בפנסיון, שאני כל הזמן הייתי חייב להיות כל יום בעבודה. 7 ימים בשבוע, כי זה לא חנות בגדים שאפשר לסגור את הדלת נכון? ביום שישי, לחזור במוצאי שבת או אפילו ביום ראשון. חייב להיות כל יום עם הכלב, ואם מישהו מאחר בבוקר, הכלבים לא יצאו, הכלבים לא אכלו, כלבים נשארים עם הקקי שלהם וצריך לנקות, אני מכיר את זה.
נכון, לשמחתי יש עוד הרבה מתנדבים שנמצאים שם, אני פשוט אחראית על איזושהי נישה מסוימת, אבל בוא נגיד שהיה לי יותר קל להתנדב בכלבייה שנמצאת בעיר שלי, ואני לא צריכה להיכנס לפקקים כן. בשבילה, אבל אני כבר לא יכולה לעזוב שם. זה לא יקרה דבר כזה. מעבר לזה, שזה, אני אגיד את זה בצורה הכי אמיתית, זה עונה לי על הצורך. אני נהנית מזה.
זה עונה לך על הצורך, ב' את עדיין בתוך עולם הכלבים, נכון. הידע והמקצועיות שפונים אליי מאלפים צעירים, או חבר'ה שרוצים לדעת האם הם יכולים להיות מאלפי כלבים או ללמוד, אני אומר להם, קחו את עצמכם, שימו נעליים, שימו דגמח, לכו להתנדב או לעבוד באיזה כלבייה.
אין בית ספר יותר טוב מזה.
אחרי חודשיים, שלושה, תחליטו האם המקצוע הזה בשבילכם.
לגמרי.
אם הוא בשבילכם, תחתמו שנה, שנתיים בכלבייה.
אני בעד.
אני בכלבייה שבעצם גדלתי בה, הייתי 2 כלבן, אמנם עבדתי שם, וזה היה פנסיון, זה לא היה כלבייה, יותר נכון להגיד פנסיון, אבל זה כמו כלבייה עם 150 כלבים, הרבה יותר גדול. שם אני גדלתי ושם אני למדתי, וחבר'ה שהתחילו איתי את הקורס, ראיתי את הפער שהם ניסו להתחיל לעבוד כזה בבודדים, וראו 3 כלבים ביום, אני ראיתי 100 כלבים ביום, או אפילו בימים שקטים ורגועים 30 כלבים ביום, אז הכמות למידה היא הרבה יותר גדולה.
איפה אתה תראה כזאת כמות של בעיות התנהגות אצל כלבים, נכון. ותכיר כל כך הרבה סוגי כלבים, אם לא בכלבייה.
נכון. אין לך ברירה, אין לך ברירה. את חייבת לתת לכלב הזה כדור, כי אם לא תתני לו כדור, אז אף אחד אחר לא ייתן.
בדיוק.
טוב, אבל בואי נתמקד. היום באנו לדבר על קולרים אלקטרונים.
כן.
על כל העולם הזה, מה זה קולר אלקטרוני? שיושב עכשיו הבן אדם, שהרגע אימץ או קנה כלב, לא יודע מה זה קולר אלקטרוני, מה זה? בואי רגע תסבירי, כי אנשים קוראים לזה קולר חשמלי, קולר שוקר, מה זה?
אני רק אגיד שאנשים קוראים לזה בהמון המון שמות, כי הדבר הראשון שמתקשר להם זה, עכשיו אם אומרים קולר חשמלי, זה כיסא חשמלי. באים, שמים את הבן אדם, מחשמלים אותו, וזהו, אין אותו יותר. קולר אלקטרוני, וזה גם השם שאני המקצועי כאילו קוראת לו, זה קולר שמעביר זרם אלקטרוני. עשית פעם פיזיותרפיה עם חשמל?
כן, כן, כן.
יופי.
אני גם נותן את הדוגמה הזו.
בדיוק. זה בדיוק הדבר הזה. מעבר לזה, זה כלי אילוף לכל דבר, אוקיי? זה כלי אילוף כמו קולר חצי חנק, קולר שטוח, ריתמה, קולר חנק, קולר דוקרנים, כל דבר כזה. פשוט היום הסטיגמה שיש, והדעה שיש לאנשים, כשהם שומעים משהו שהטונים שלו, כן. והקונוטציה כמו, שלו כמו, מאוד שלילית.
זה כמו להגיד כלוב אילוף.
נכון.
זה כמו כלוב אילוף. זה לא כלוב, סבבה, זה נראה איזה כלוב, בצורה של הכלוב, אבל הכלב לא רואה את זה ככלוב.
הטרמינולוגיה זה היא, בדיוק, היא בעייתית קצת.
נכון.
כן.
אני אוהב לקרוא לזה קולר אלחוטי.
אני בעד.
או רצועה אלחוטית.
זהו, רצועה אלחוטית, כן. לגמרי. זה בדיוק זה גם.
זה.
נכון.
זה.
זה דרך לתקשר עם הכלב בשלט רחוק.
אני מודה שלקח לי זמן להכיר את הקולר הזה, לא למדתי את זה בקורס הראשון שלי וגם לא בקורס השני שלי, ואז נחשפתי לזה כי נצמדתי לזה מאלף שהתחלתי לראות אותו עובד עם זה, ואז הוא התחיל להראות לי מה זה עושה, ועד שבכלל קיבלתי ביטחון בכלל לעבוד עם קולר אלקטרוני, לקח לי זמן להכיר את הקולר אלקטרוני, אני חושב שרק אחרי זה 3 שנים מהרגע שהתחלתי לעבוד, התחלתי להשתמש בזה בעצמי, ובאמת יש חוסר מאוד רציני במאלפי כלבים שיודעים איך להשתמש בקולר הזה. בקורסים שמלמדים, אז הקורס שלך אפשר להגיד שהוא די ייחודי, כאילו רוב הקורסים שיש היום למאלפי כלבים זה קורס כלבי עבודה עם קולר אלקטרוני, נכון? או קורס משמעת מתקדמת עם קולר אלקטרוני.
זה נכון.
או ספורט.
נכון. כן, נפתחו עוד קורסים של קולר אלקטרוני. ככה, זה היה תוך כדי שגם אני עברתי, ראיתי שנפתחו עוד קורסים.
ככה זה תמיד.
וזה מצוין דרך אגב, כי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, שכמה שיותר אנשים לא ילמדו את זה בקורס אילוף כשעה על קולר אלקטרוני, ואז יחליטו, אוקיי, נתחיל לעבוד עם זה, אלא צריך להבין שיש כאן קורס שלם ויסודות שאתה צריך להבין על הקולר אלקטרוני לפני שאתה משתמש בו. הסיבה היום שיש דעה כל כך שגויה לגבי הכלי הזה, וכל כך נגד הכלי הזה, זה בגלל שאנשים היום משתמשים בזה, בלי לדעת איך להשתמש בזה. הקורס שלי בא ללמד איך עובדים נכון עם קולר אלקטרוני.
כמות הפעמים שהגיעו אליי לקוחות, שעם קולר אלקטרוני, הכלב נכנס עם קולר אלקטרוני, כלב בלתי נשלט. כשאני אומר כלב בלתי נשלט, אני יושב במשרד, נכנס בן אדם שמחזיק את הכלב מאוד מתוח, והכלב, אם הוא משחרר את הלחץ, קופץ, זז הצידה, זז ימינה, לא יושב, לא עכשיו כלב בלגניסט, עם קולר אלקטרוני עליו, והוא משתמש ברצועה. וכאילו, הבן אדם לא יודע איך להפעיל, נותן לכלב 1,001,000 פקודות, לוחץ על הקולר בזמנים שהם לא נכונים, פעם צפצוף, פעם רטט, פעם חשמל. בוא נבין רגע קודם כל, קולרים אלקטרונים, קיימים דגמים שונים, איך זה בעצם עובד, אני יודע שיש צפצוף, יש רטט, יש חשמל, יש דגמים מיני, יש קולרים גדולים, תעשי לנו סדר בדגמים רגע.
אז להסביר, יש כל מיני קולרים אלקטרונים, יש קולרים אלקטרונים מדויקים יותר, ויש קולרים אלקטרונים מדויקים פחות. אחד היתרונות המשמעותיים של הכלי הזה, זה שהוא סופר מדויק, אוקיי? העבודה איתו מאוד מאוד מדויקת, והיא ללא תנאי גם מהבעלים, מה הכוונה?
כן.
פיזית בן אדם שהוא קטן, לבעלים לכלב שהוא כלב גדול, לא יכול בהכרח להתנהל איתו עם רצועה ועם קולר שטוח, מבלי שהבן אדם יעוף. בן אדם נכה
okay.
לא יכול לנהל כלב בהכרח עם רצועה, כשהכלב כל הזמן מוסך מגירויים. בן אדם, אפילו לא בן אדם שיש לו איזושהי בעיה, למשל, כלב שהוא חירש. הוא לא
בדיוק
בהכרח...
עכשיו יש לנו כלב כזה באילוף.
הוא לא בהכרח יכול להבין מה מצופה ממנו, מבלי שאנחנו נכוון אותו באיזשהו אופן. אז הדרך של לעבוד עם קולר אלקטרוני יכולה למשל להיות לו הרבה יותר מדויקת. עכשיו, בכל הקולרים, בעצם לא בהכרח בכל הקולרים, אבל יש לנו פונקציות.
נכון.
יש לנו כמה כפתורים, יש לנו את הכפתור של הרטט, יש לנו את הכפתור של הצליל, יש לנו את הכפתור של העבודה של הזרם האלקטרוני, אוקיי?
לא, מהיום לא אומרים חשמל?
לא.
לא, זהו, חבר'ה, מעכשיו זרם אלקטרוני.
זרם אלקטרוני.
בואי נשנה עכשיו, נשבור את זה.
בדיוק, החשמל זה גורם לאנשים לחשוב כאילו אני באה עכשיו, שמה חשמל על הכלב וגמרתי אותו, טיגנתי אותו.
וכל הפרווה...
סומרת, הכלב קופץ.
אוקיי.
זרם אלקטרוני.
סגור.
אז הקולרים האלה באמת נמצאים עם 3 כפתורים, רטט, צליל וחשמל. לא חשמל, אופה.
זרם אלקטרוני.
זרם אלקטרוני. ומה שקורה זה שכל אחד עובד לפי שיטת העבודה שלו. Okay. אני יכולה לומר שאני היום עובדת הרבה מאוד עם כפתור הרטט, והרבה מאוד עם הכפתור של הזרם האלקטרוני.
רטט כמו טלפון שעכשיו מצלצל לי על
בדיוק.
רטט?
בדיוק.
אותו דבר.
אחד לאחד.
אוקיי.
Okay. יש כאלה שהשתמשו גם עם צליל, יצא לי שגם אני השתמשתי עם צליל, זה לא דבר פסול דרך אגב, זה הכל שאלה של איך לימדת את ההתניה של הכלב.
יש בעצם שיטות עבודה שונות עם קולרים?
יש שיטות עבודה שונות עם קולרים, זה כל אחד הדרך שהוא למד ועליה דיברו בקורס שהוא עשה.
כן.
יש עבודה שאנשים עובדים עם קולר אלקטרוני רק על ידי חיזוק שלילי, שבעצם אני רוצה להוביל את הכלב על ידי חיזוק שלילי עד לפעולה הרצויה.
תסבירי במילים פשוטות. דוגמה.
עכשיו, אוקיי, הכלב עכשיו מושך אותי בטיול, אוקיי. ואני רוצה להתחיל ללמד אותו את הפקודה רגלי. מה שבדרך כלל אנשים יעשו, הם ימשכו את הכלב אליהם,
נכון.
וברגע שהכלב יגיע אליהם, הם ישחררו את הלחץ, כי הכלב נמצא לצידם.
עם הרצועה בעצם.
נכון. אבל אז הכלב כל פעם בוחן את זה עוד פעם ועוד פעם, כי מה זה למשוך אותו עם רצועה? בסדר, הוא הבין, חזר אליו, יצא קדימה. אם אני רוצה לעבוד עם חיזוק שלילי, אני רוצה בעצם לייצר איזשהו משהו שיגרום לכלב להבין, רגע, כשאני הולך רחוק מהבעלים, יש לי איזשהו משהו, איזשהו זרם עדין שאני מרגיש,
אוקיי.
שנפסק ברגע שאני מגיע לצד של הרגל של הבעלים.
אני יכול לשלוט בעוצמות של הזרם?
אתה יכול לשלוט בעוצמות של הזרם, אתה יכול להפוך את הכלי הזה לכל כך עדין, שזה בסך הכל איזשהו זרם עדין, 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 שפשוט מפסיק ברגע שהכלב נמצא לצד הבעלים.
ובעצם יש לי ווליום כזה שבו אני שולט, האם זה בווליום עדין, אם בזרם עדין או בזרם גבוה יותר.
נכון, וזה דרך אגב ההבדלים קצת בקולרים, ששאלת אותי מה, מה זה
נכון.
אומר.
נכון, יש קולרים בטח שהם יותר, אני נכנס היום לאמזון, אני יכול לקנות קולר ב-70 שקל.
בדיוק.
למה לי לקנות קולר ב-2500 שקל?
אז אני בדיוק אסביר על זה עכשיו. אתה הרגע שאלת לגבי עניין העוצמות.
נכון.
וברגע שאני קונה קולר שהוא זול, סביר להניח שהעוצמה שהקולר ייתן לי, העוצמה ההתחלתית שלו, היא מאוד לא נעימה.
זאת אומרת, כבר בעוצמה המינימלית ביותר זה כואב.
נכון. יצא לי בעבר גם להזמין דבר כזה, עוד לפני שידעתי כדי להבין במה מדובר, לפני שאני מוציאה
גם
עכשיו
אני מכיר, כן.
עשרות אלפי שקלים על הדבר הזה, והבנתי שאם אני רוצה ללכת ולעשות את הדבר הזה מדויק, אני אהיה חייבת להזמין קולר שהוא איכותי. וכן, יש לזה גם מחיר, יש לזה הוצאה כלכלית.
כן.
אבל מצד שני, אתה לא עובד בצורה אברסיבית עם הכלב, בצורה כוחנית.
אברסיבית
ממקום,
כואב.
כן, ממקום של פחד, הרתעה, זה לא מהמקום הזה. אנחנו רוצים לתת לכלב פשוט בהירות, אוקיי? אבל זה לא כלי שבא לעבוד עם הכלב ממקום שהכלב יפחד, שהכלב ייסגר, שהכלב ייחבא.
זאת אומרת להיות כמה שיותר ברורים, עם אותה דוגמה של רגלי, אני אקביל את זה ואתן איזושהי אנלוגיה, זה כמו לשחק ים יבשה. עברת את הקו אתה בים, עברת את הקו חזרה אתה ביבשה.
נכון.
נצמדת אליי, נעים, התרחקת, אני לוחץ על כפתור שעושה לא נעים, התקרבת, נעים. זה בעצם החיזוק השלילי שהתכוונת עליו ברגלי.
בדיוק.
וזה הבהירות כדי להיות כמה שיותר ברורים לכלב, וזה למה כדאי לי לעבוד עם קולר אלקטרוני, כי אם אני בחורה ששוקלת 40 קילו ויש לי דוג דה בורדו ששוקל 60 קילו וזה לא כוחות, אני משתמש באיזשהו כוח עליון, שנקרא קולר אלחוטי, זרם, איך אמרת?
זרם אלקטרוני.
זרם אלקטרוני, שבו אני שולט, או אם אני נחל כיסא גלגלים, או בן אדם מבוגר עם כלב מאוד אנרגטי, אז יש לי איזשהו כוח.
יש לי יכולת לנהל. יש לי יכולת רגע, כן, יש לי יכולת שנייה לשלוט בכלב. מה שמזכיר לי שהגיע אליי לקוחה, לפני שנה, בת 86, שהחליטה לאמץ כלב פיטבול פוינטר בן שנה. הכלב הכי מדהים בעולם, מסתדר עם כולם בלי בעיות התנהגות. פיזית, היא לא יכולה לנהל אותו. כי ברגע שהוא רואה כלב ומתרגש והוא רוצה לשחק איתו, הוא העיף אותה. ולשמחתי הוא העיף אותה מול לקוח שלי, שאמר לה תדברי עם ניצן. והיא דיברה איתי, והכלב הזה עד היום אצלה וחי חיים מאושרים. וגם היא. כי כשכלב מושך, זה יוצר תסכול אצל הבעלים.
ואצל הכלב.
ואצל הכלב.
כן.
זה יוצר תסכול, זה הורס את הקשר, אנחנו מוציאים המון המון עצבים.
נכון.
אם אני אהיה ברורה רגע לכלב, הקשר בינינו יהיה כל כך הרבה יותר טוב. אני אמנע מלצעוק עליו, אני אמנע מלמשוך אותו, אני לא אעיף אותו עם הרצועה, כי אני לא מצליחה להתנגד לו. אני אהיה לו ברורה, וכלב מחפש בהירות.
והדמיון הזה שיש לאנשים, שעכשיו אני מטייל עם הכלב, ואם הוא מתרחק, בום, נתתי לו עכשיו זרם של שוקר שהקפיץ אותו, זה משהו שהוא כאילו מופרך, זה לא קורה, או שזה כן קורה עם אנשים שלא יודעים מה הם עושים.
בדיוק.
זאת אומרת, זה לא כן יכול לקרות, וכך, שמאלפי כלבים אומרים שקולר אלקטרוני יכול להיות כלי מאוד נהדר, זה מה שאת מתארת, או כלי מאוד הרסני.
הוא יכול להיות כלי נהדר בידיים הנכונות.
יש בעלים שאת תחליטי לא לתת להם את השימוש
לגמרי.
בכלי,
כן?
כי הקורדינציה שלהם לא משהו,
הדיוק שלהם, הם לא מבינים את הכלב מספיק. תראה, אתה לא בא ושם קולר אלקטרוני על כלב ובום, מתחילים עבודה. זה לא כלי למידה, זה כלי מחויבות. זה כלי שאחרי שהכלב למד מה ההתנהגות הרצויה, ומה מצופה ממנו, אני אשים את זה בשלב הסופי.
אני דיברתי על זה בפרקים הקודמים, שקודם כל אני צריך ללמד את הכלב מה מצופה ממנו, ואז להעמיד אותו במבחנים. כמו שאני לא הולך ועובר מבחן טסט בנהיגה, לפני שעברתי מספר רב של שיעורים, של בדיוק. ניסיון טעויות, שמישהו בא לימד אותי מה לעשות, ואז אם טעיתי בטסט, בום, אני מקבל בראש, ואני מבין איפה טעיתי, ואני, אמנם אני טיפה מתוסכל, אבל אני יודע לשפר את עצמי כדי לעבור את המבחן.
בדיוק. הרי אם אני אשים היום קולר אלקטרוני לכלב, אבל אני לא אראה לו מה מצופה ממנו, הכלב יהיה בחוסר אונים, כי הוא חווה משהו שהוא לא מכיר. זה לא כמו תיקון עם רצועה, שהכלב יודע שזה מגיע מהבעלים. הוא חווה משהו, כמו שאמרת, מכוח עליון. וברגע שאני עושה דבר כזה, בשימוש של קולר אלקטרוני, אבל אני לא מסבירה לכלב מה מצופה ממנו, הוא ייבהל.
או לאן בעצם,
מה הפתרון.
בדיוק, למה הפתרון, נכון. איזה התנהגות להציע.
נכון.
יצא לי לראות את זה, יצא לי לראות את זה, מישהו לוחץ לכלב על הקולר, והוא פתאום מסתכל לרצפה. לראות מאיפה זה הגיע. מפחד לעבור באותו אזור שבו הוא חטף את החשמל, עושה מעגלים מסביב לו לאותה נקודה, כי הוא נבעל מזה, והוא לא הבין מה לעשות מיד לאחר מכן.
זה.
יש גם עבודה עם גדר בעצם אלקטרונית, נכון. שזה גדר מסביב לבית, שיצא לי להיצמד למאלף, שהגענו לבית במושב, שהלמידה, בדיעבד אני יודע שעם גדר אלקטרונית זה בעצם מין ראוטר כזה שיושב במרכז הבית, ואני מחליט שרדיוס של 30 מטר מסביב למודם הזה, יש לי בעצם את הגדר האלקטרונית, שאם הכלב עובר אותה, לא נעים, לא נעים, לא נעים, הוא צריך לחזור. מה אותו מאלף לא עשה? הוא לא לימד את הכלב עם רצועה ארוכה, שהגעת לקצה, אוקיי, אליי, פה נעים. והוא לא סימן לו בעצם את הגבולות טריטוריה, של איפה נעים, איפה נעים. הכלב פעם ראשונה עבר את הגדר, היה לו לא נעים, הוא לא למד לחזור חזרה הבית הזה נעים, הוא פשוט נתן ריצה, והמשיך לרוץ וצרח כל הדרך.
זה דרך אגב טעות של הרבה מאלפים שעובדים עם קולר אלקטרוני, ולא עם גדר אלקטרונית רק, ששמים על הכלב קולר, ואחד הדברים זה שהם רוצים ללמד את הכלב לא לברוח. והם שמים על הכלב קולר, ברגע שהוא משתחרר מהרצועה ומנסה לברוח, בום, נותנים זרם. איך הכלב אמור להבין שהזרם לא הגיע מהנקודה שהוא נמצא ועדיף לו לחזור לבעלים, הוא בדרך כלל פורץ החוצה ופשוט בורח.
כלומר, איזה פחד מפחיד קרה.
מפחיד קרה, נברח.
קיבלתי מכת ברק, אני רגע בורח למקום נכון. שקט ונעים, וזה יכול להיות 500 מטר למעלה לעלות לגבעה, אבל... לאבד קשר עין עם הבעלים.
כן, וזה דבר שיכול לעשות נזק מאוד חמור לכלב אחר כך. שגם מאוד קשה לתקן אותו דרך אגב.
אוקיי. מעניין, מעניין, מעניין. בוא נמשיך עם השאלות, יש לי כל כך הרבה שאלות, ועוד בסוף שאלות של העוקבים. קולר אלקטרוני יכול בעצם להזיק פיזית לכלב?
קולר אלקטרוני, שכמו שדיברנו על זה שיש קולרים איכותיים,
כן.
קולר אלקטרוני שהוא לא איכותי, והוא קולר אלקטרוני זול, גם יכול להזיק לכלב, כי בסופו
של... יכול לעשות איזה
קביעה.
קביעה, כן. אני גם מכיר אישית שצריך להוריד קולר אלקטרוני ולא להשאיר אותו 24 שעות על הכלב, כי זה יכול לעשות בעצם פצע לחץ.
נכון. זה לגמרי זה. קודם כל, גם שאנחנו עובדים היום עם קולר אלקטרוני שהוא חוטי, הוא לא יהיה 24 שעות על הכלב. הוא יצטרך לעבור זמן הרגלה מסוים, שהוא יהיה איתו עד כמות שעות מסוימת.
תסביר את ההרגלה, כי זה, את כבר מתפרצת לשאלה הבאה שלי, אבל מה זו הרגלה נכונה לכלב? אני יכול לבוא לשים על הכלב קולר אלקטרוני ויאללה להתחיל להתאמן? או שאני צריך להרגיל אותו?
אז בגדול, אני לא רוצה שהכלב יפתח איזושהי התנאיה לקולר. אני לא רוצה שהוא יפתח איזושהי רתיעה מהקולר. ולכן, הדבר הכי נכון לעשות לפני עבודה עם קולר אלקטרוני, זה הרגלה שלוקחת מינימום שבועיים. מה המשמעות שלה?
מינימום שבועיים.
בעיניי כן, אני מעדיפה מה שנקרא לא לקחת סיכונים,
okay.
ולעשות את זה הכי בטוח שיש.
מה הרגלה הזאת בעצם אומרת?
הרגלה הזאת אומרת שהקולר הזה הוא קולר לכל דבר. אני שמה אותו כשאני יוצאת לטייל עם הכלב, אני שמה אותו כשהכלב נמצא סתם ככה בבית, אני שמה אותו כשהכלב משחק עם כלבים, כשהכלב אוכל.
כבוי, לא פועל.
כבוי. אין שום שימוש בקולר עדיין, הוא סך הכל מונח על הכלב.
שהוא ירגיש בעצם את המשקל, את הנוכחות, את הריח.
בדיוק, נכון? ושלא יהיה לו איזושהי התניה שכשיש קולר, יהיה משהו שהוא לא רוצה.
זאת אומרת, האנלוגיה שאני אקח, זה אם אני שם שעון חדש, בשבוע הראשון הוא עדיין מפריע לי על היד, כי אני לא רגיל לשעונים, אבל אחרי שבועיים אני כבר לא שם לב שהוא נמצא עליי.
נכון.
זה.
נכון.
אוקיי, שבועיים שמתי בעצם את הקולר עליי, על הכלב, ואז אני בעצם מתחיל את העבודה בצורה הדרגתית?
קודם כל כן, זה הדרגתי. כי אנחנו לא פשוט עכשיו באים וקופצים מפקודה לפקודה לפקודה. אוקיי? אנחנו רוצים ללמד את הכלב דבר ראשון, מה המשמעות של הזרם האלקטרוני? אני רוצה לגרום לו להרגיש את זה לראשונה.
תסביר במילים פשוטות, יאללה, תני לנו טיפים.
אני רוצה לגרום לכלב להבין מה התחושה של הקולר. אז קודם כל אני צריכה לעשות בדיקת עוצמות. אני צריכה לראות מה העוצמה המינימלית שבכלל אליה הכלב מגיב.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, אני מתחיל על אחד, מסתכל אם הכלב בכלל מגיב.
נכון.
לא הגיב.
מעלה לשתיים, שלוש, כן הלאה.
כמה עוצמות יש לקולר?
בכל קולר זה שונה, זה הקולרים האיכותיים, זה בדרך כלל נע בין 1 ל-100, יש קולרים שזה 1
ל-127.
127, בדיוק. אז זה משתנה, זה תלוי חברה של קולר.
אוקיי, זאת אומרת שכמה שפחות, כי אני מכיר קולר שהוא 1 עד 15, כמה שפחות בעצם, אז בין 1 ל-1, הקפיצה תהיה גבוהה יותר בכאב.
נכון, בדיוק. עכשיו,
אז אני רוצה לקחת קולר עם כמה שיותר. עם ספקטרום כמה שיותר גבוה.
נכון, כדי שתוכל לשחק עם העוצמות.
של ברגישות.
בדיוק. אתה לא רוצה, בפעם הראשונה שאתה עובד עם הכלי הזה, לגרום לכלב לפחד מהתחושה הזאת. אתה רוצה שזה יהיה כמו סוג של תפיחה על השכם. שהכלב רק ישים לב למשהו, תפנה את הקשב שלו אליך.
אוקיי.
אחרי שאני עושה את הדבר הזה, אני צריכה לעבוד על הדברים הבסיסיים, הדברים הקלים שייצרו לו הצלחה.
זאת אומרת, הכלב כבר יודע שב.
יודע שב, יודע את כל הפקודות הבסיסיות. בדיוק. כי אתה משתמש בזה סוג של, כמו סוג של מרקר. אתה בעצם מלווה את הפקודה בעזרת העוצמה הנמוכה של הקולר.
מה זאת אומרת?
זה אומר שאני יכולה לבוא ולהגיד לכלב שב, קודם כל השימוש ההתחלתי עם קולר אלקטרוני זה בליווי רצועה.
אוקיי.
כי כמו שאמרתי מקודם, אני לא רוצה פשוט להפעיל זרם אלקטרוני על כלב שהוא לא מכיר את התחושה שלו, כי הוא ייבעל והוא ישכח מה המשמעות של המילה שב.
אוקיי, ואז יש לי רצועה בשביל לעזור לו להתיישב.
אותו. אני רוצה כל הזמן להכווין את הכלב כדי למצוא את הפתרון.
זאת אומרת, יד אחת תלחץ על העוצמה המינימלית שבה הוא כבר הרגיש.
נכון.
הפה שלי יגיד שב, היד השנייה, אם הוא לא יישב, אני ארים טיפה את הלחץ של
אני
הרצועה.
אני אכוון אותו.
בצורה עדינה, כלב יתיישב, אני מרפא את הכל.
בדיוק.
וזה החיזוק השלילי.
נכון.
כמו שאם אני דואר על סוס, אני רוצה שהסוס יתחיל לרוץ יותר נכון. מה אני עושה? חיזוק שלילי, מתחיל לדרבן עם הרגליים, עושה דברים שהם לא נעימים. הסוס מתחיל לרוץ, הרפאתי.
וכשאתה רוצה שהוא יעצור, אתה מתחיל למשוך את המושכות אליך.
בסוסים זה רק חיזוק שלילי.
הבנתי.
בסוסים זה רק חיזוק שלילי. אני מכיר סוסים מאוד טוב, סוסים זה רק חיזוק שלילי.
אוקיי.
פעם ראית סוסים עובדים מקליקר?
לא.
לא, לא, לא. סוסים זה שוט, זה דורבנות, זה בעיתות, זה הצלפות, זה מאוד רע.
נכון.
מאוד רע. עם כלבים זה לא ככה. קולר אלקטרוני מתאים לכל כלב?
אני יכולה להגיד היום אני כן חושבת שקולר אלקטרוני היום מתאים לכל כלב.
גם אבל...
מלטז.
מלטז.
בדיוק. אז אני אסביר למה אני אומרת את זה. זה לא שכל הכלבים נעשה בקולר האלקטרונית אותו שימוש, אוקיי? אבל בגלל שיש מנעד כל כך רחב בין העוצמות, מספיק שאני אעשה על עוצמה הכי נמוכה עם כלב קטן, זה כמו שאני אבוא איתו גם עם קולר שטוח ועם רצועה. או עם ריתמה. ועם רצועה, כי זה לא משהו שיהיה לו בלתי נסבל, זה יהיה לו משהו כמו הפניית קשב, התפיחה על השכם הזאת.
ויש דגמים שהם גם מיניאטורים למלטז, קטנצ'יק או צ'יוואווה
כן,
או פקינס?
כן, יש דגמים שבדרך כלל מותאמים לכלבים קטנים, אני כן אגיד שקולר אלקטרוני הוא מכלב שהוא 5 קילו ומעלה.
זאת אומרת, מלטז יכול להיות גם 2 קילו.
נכון, אז אם אנחנו לוקחים מלטז, בדרך כלל אנחנו צריכים כן לשאול כמה הכלב שוקל, כדי לדעת להתאים לו את הקולרים האיכותיים, שהם 5 קילו ומעלה, אוקיי?
זאת אומרת, נטו מעל 5 קילו.
נכון, זה הדבר שהם מציעים כמשהו שהוא בטיחותי.
אוקיי.
אוקיי, החברות של הקולרים. אבל אני ארצה שהכלב כן יהיה לו משקל מסוים, כי כלב קטן, גם איזה סיבה יש לי לבוא ולהשתמש איתו עם קולר אלקטרוני?
עבודה מרחוק, נביחות, תוקפנות.
נביחות זה בכלל קולר אחר.
אבל אני יכול גם בצורה ידנית עם שלט להשתלט על נביחות.
נכון, אתה יכול בצורה ידנית.
כי אם יש לי גם בעיית נביחות וגם כלב שבורח לי כל הזמן.
זה נכון, אבל כן צריך לקחת בחשבון שהרבה פעמים הדיוק בנביחות לא יהיה בהכרח נכון עם שלט.
נכון.
ויש קולרים שהם נגד נביחות שהם עובדים בכלל על מיתרי קול של הכלב.
והם עובדים בצורה אוטומטית.
נכון. לגבי העניין של עבודה מרחוק, עוד פעם, אתה גם יכול להגיע לכל הדברים האלה עם עבודה קשה וכל הזמן לעבוד עם הכלב.
עם
בלי,
רצועה.
בדיוק. אז זה לא שזה משהו שהוא חייב גם על כלב שהוא שוקל 3 קילו.
אוקיי.
זה פשוט יותר עבודה.
אז מעל 5 קילו, ואני מניח שמשקל זה לא משנה. מה מבחינת גיל?
מבחינת גיל...
אני מכיר מאלפי כלבים ששמים מגיל 3 חודשים.
אז אני אגיד, אני גם מכירה. אני אגיד שאני לא עובדת בצורה הזאת. אני לא עושים על כלב קולר אלקטרוני לפני גיל 8 חודשים, 10 חודשים.
מהסיבה?
שהכלב מתעצב. הוא עובר תהליך התבגרות עוד.
זאת אומרת, עד שהגילד לא עולה לכיתה א', אני לא מתחיל להעמיד אותו במבחנים. נכון. קודם כל, גן חיובי ונעים, ומעון וגן חובה וטרום חובה וכל הדברים, הכל צריך להיות נעים וחיובי, לעצב את האופי שלו. את
וגם לייצר קשר. אני אבוא עכשיו ואני אעבוד עם הכלב.
כאילו ושם... בגלל שאם יש סיכוי שבו תעשי נזק ותפחידי את הכלב, את אומרת, עזוב אותך מגיל 18 חודשים שהכלב... מגיע לבגרות,
בדיוק.
לבגרות המינימלית שבה אני יכול בעצם.
נכון, שהוא כבר למד את העולם.
אוקיי.
אוקיי, הוא צריך להיות קצת יותר בשל לדברים האלה, ומעבר לכך, שבתקופה הזאת, כלבים עדיין גם משתנים בהתנהגויות שלהם.
גיל התבגרות.
כן.
גם בני אדם משתנים.
בדיוק, אז הם עדיין משתנים, לבוא ולשים עליו עכשיו את הכלי הזה, זה לא בהכרח יהיה נכון, כי יש מצב שעוד חודש, הכלב בכלל לא יגיב לדברים שהוא יגיב עד עכשיו.
אוקיי.
אוקיי, אז אני מעדיפה לבוא, כשהכלב כבר יותר מעוצב, שהכלב כבר אני יכולה לגלות מה האופי שלו.
ומבחינת מקסימום גיל, כלב בן 7 מגיע אלייך לאילוף, את יכולה לעבוד עם קולר אלקטרוני?
כן.
אבל הוא כבר מעוצב מאוד.
אז פה זה לא קשור האם זה קולר אלקטרוני או לא קולר אלקטרוני, זה קשור למה, איך כמה זמן ייקח לי לאלף את הכלב, הרי ככל שהם גדלים יותר, יכול להיות שייקח לי יותר זמן. זה לא אומר שהכלי הזה, כשאני יכולה להחליט ולכוון את העוצמות שלו, לא יהיה נכון לשימוש עם כלב בין 7 או 10.
פשוט הזמן של ההצלחה או, או התוצאה הסופית תהיה שונה. אם אני מתחיל מההתחלה מנקודת האפס עם כלב שאני מלמד אותו, או כלב שאני צריך לשבור למידה
דפוסים,
דפוסים לא נכון. טובים, ולתקן. האם אפשר לעבוד בשיטה החיובית עם הקולר האלקטרוני?
אפשר גם לעבוד בשיטה החיובית. קודם כל, אני אתחיל מזה שזה לא התחום שאני מתעסקת בו הרבה, אבל יש עניין של קולר אלקטרוני בעבודה על העלאת רי ואקטיבציה אצל כלב.
במילים יותר, פחות מקצועיות.
אז זה אומר, אנשים שעובדים בתחום של כלבי עבודה. כן. הרבה פעמים הם רוצים לגרום לכלב לבצע איזשהו משהו עם אובר,
עם אטרף.
בדיוק, באמוק. והרבה פעמים קולר אלקטרוני כן יכול להיבנות, כאילו יכול לבנות את הדרייב הזה של הכלב.
אוקיי. Okay.
אני פחות מתעסקת בזה, כי אני מתעסקת עם כלבים ביתיים, אני מתעסקת עם כלבי בית, אבל העבודה עם הקולר היא תמיד חיובית. וזה הדבר שאנשים חייבים להבין. הכלי הזה במקום... לבוא ולהוציא את התסכול שאמרנו שהכלב מושך,
כן.
ולקצוק על הכלב ולהתעצבן, הרי הכוח העליון הוא זה שמראה לכלב מה הדבר הרצוי ממנו, נכון? מה הדבר שמצופה.
נכון.
אני כל הזמן אחזק את הכלב שירצה להיות לידי, ואני אשמח ממה שהוא עושה, ואני אחזק אותו על הדברים, ואז אני גם נראית הדבר הכי כיף להיות לידו. אוקיי? זה בעצם מגיע ממקום שאני רוצה לעבוד עם הכלב בצורה שהיא הכי פן שיש.
בא לי לעשות סימולציה.
אוקיי.
לקחנו כלב בין 10 חודשים, בלגי מעורב. הרגלנו אותו לקולר האלקטרוני במשך שבועיים הקולר עליו. הבעלים יוצאים איתו לטיול, ונותנים לו לפעמים לישון איתו צהריים, ולפעמים משאירים אותו לבד בבית. שמנו עליו, הרגלנו את הקולר האלקטרוני. התחלנו בעצם עבודה עם שיעורים, עם רצועה ארוכה, ואנחנו רוצים כלב שעובד מרחוק ללא רצועה. אוקיי? במשך שבוע, שבועיים אני אעבוד יחד עם רצועה ארוכה, אלמד את הכלב שבכל פעם שאני קורא לו אליי, יש גם את הזרם המינימלי ביותר שבו, סליחה, קפצתי עליה לבדוק את העוצמה, נכון? אני מחפש את העוצמה המינימלית ביותר, הרגלתי את הכלב שכשאני קורא לו אליי, יש את הזרם האלקטרוני הזה שלא נלחץ, אם הוא מגיע, אני מפסיק?
בדיוק.
אם הוא מגיע אליי, או אם הוא בדרך אליי, הכלב נמצא 4 מטרים ממני, יחד עם רצועה.
זה שלבים. כי בהתחלה, אני רוצה להיות הכי ברורה לכלב. ברגע שאני אהיה הכי ברורה לכלב, אני אתחיל לעבוד גם לפעמים אפילו בלי ללחוץ על השלט.
ואת תתחילי אולי אפילו ממטר?
בדיוק. אני אתחיל להפסיק. ברגע שהוא מתחיל לבוא אליי, אני כבר אפסיק את הלחיצה, כי הוא יודע מה הסיומת.
זה תלוי בכלב וגם איך הוא מקבל את זה?
זה גם תלוי בכלב, וזה גם תלוי, זה הדרגתי. זה כמו שאתה תתחיל לעבוד על אליי, אתה לא ישר תתחיל עם רצועה ארוכה. אתה תתחיל בהתחלה עם רצועה קצרה, כדי רק לכוון את הכלב להבין שאליי, אם המשמעות זה להגיע אליי, אז אני אכוון אותו עם רצועה קצרה. אני אראה שזה ברור לו, אני אעבור לרצועה ארוכה יותר. ברגע שזה ברור לו גם עם רצועה ארוכה יותר, אני אעבור לרצועה ארוכה עוד יותר.
לעלות כיתה אחרי כיתה.
בדיוק. אבל להתחלה, אני רוצה לגרום לכלב להבין שבעצם התחושה הזאת שהוא לא מכיר, מפסיקה אצלי. ואחרי שהוא כבר יבין את זה ויחבר את זה גם למילה אליי, לא יהיה לי בהכרח את הצורך להשתמש לאורך כל הדרך בלחיצה על השלט, ובטח שלא גם להכווין עם הרצועה.
איפה אני מכניס את השימוש ברטט בעצם, בקושי דיברנו עליו?
נכון, כי אני אתחיל מזה שלא הרבה משתמשים בכפתור הזה. יש אנשים יש מאלפים שמשתמשים יותר, יש מאלפים שמשתמשים פחות. אני אגיד שאני עובדת על הפקודה אליי עם כפתור רטט.
אוקיי.
ואני גם אגיד שכשאני רוצה מה שנקרא לאפס שנייה את הכלב ולקחת את תשומת ליבו, אני גם יכולה להשתמש בכפתור של הרטט.
לדוגמה?
כלב שעכשיו נמצא עם עוד כלבים בגינה.
כן.
וזה כלב עם מעמד. והכלב הזה יש לו מעמד מול כלבים, נוכחות, וכל מה שבא לו לעשות כל פעם שמגיע כלב זה לעלות עליו. וברגע שאני רואה שהכלב עולה עליו, אני לא רוצה, כי אני יודעת שגם הכלב שהוא עולה עליו, יכול להגיב לו בהתאם, וזה יכול להסלים.
אוקיי.
אז מה שאני רוצה, כמו שאני אגיד לכלב, איי, או לא, אז אני יכולה לתת לו מין רטט כזה, אלו, אתה רגע מנוהל על ידי מישהו. אל תגזים ותחצה את הגבול. בדיוק. ממש תזכורת.
כי מה יקרה אם אני אלחץ בטעות על החשמל באותה סיטואציה? הכלב עלה על כלב?
אם אתה נמצא במצב שהכלב נמצא בסוג של טרום עוררות, עוד רגע מלפני שהוא יתפרץ, אוקיי? יש מצב שהדבר הזה גם יכול יהיה להדליק אותו יותר ולהתפרץ.
אותה
למה?
אותה אקטיבציה שאמרת.
בדיוק. זה יכול לגרום לו עוד יותר להגיב, ואז אנחנו בדיוק עושים את הפעולה ההפוכה. לא רגע ריסנתי, מיטנתי, נתתי תזכורת, יכול להיות שהקפצתי לו את האדרנלין, וזה יכול עוד יותר להסלים.
אני אתן דוגמה שהחבר'ה פה שמאזינים אלינו ולא מבינים מה זה אקטיבציה ודרייב, ודוגמה שיהיה לנו קל להבין בעצם. אני עכשיו יוצא עם חבר לאיזה בר, והחבר שלי אומר, אתה רואה את הבחור שם, אני הולך לתת לו מכות, הוא מעצבן אותי. זה טרום העוררות. ופה אם אני אגיד לו, לא, אתן לו איזה סתירה קטנה, יכול להיות שאני אקפל אותו, ואנחנו זזים אחורה, והשתלטתי על הסיטואציה, ואמרתי לו, אל תעשה את זה. אבל אם חיכיתי, והזמן עבר, והם כבר מתחילים להתנגח אחד בשני ראש לראש, ושם אני אגיד לו, הלו, ואתן לו איזה סתירה קטנה, יכול להיות שזה
מה שעוד יותר
ידליק ויציס את העניין, ואני בעצם זה שיצרתי את הקרב.
אתה בעצם יצרת את המצב של הטרום עוררות רגע לפני ההתפרצות, לעוררות, להתפרצות.
כן.
ברגע שאני אעשה את הדבר הזה. ולכן, אני לא רוצה לעשות לו משהו שהוא לא נעים, אני רק רוצה לתת לו סוג של רטט, שזה בעצם מבחינתי הפניית קשב, שיזכור שעדיין יש מישהו שאחראי אליו, שמנהל את הסיטואציה.
לחצתי רטט, הכלב לא ספר אותי. אני כן אלחץ על חשמל?
אני מקווה שאנשים לא יעשו את זה וילחצו על חשמל, על הזרם האלקטרוני.
כן.
אבל העניין הוא שאם יש כלב שיכול להגיב בצורה כזאת או אחרת לכלב אחר, הוא חייב להיות מנוהל קודם כל נכון על ידי הבעלים, בלי שום קשר לאף כלי אילוף. אם הבעלים לא יכול להגיע למצב שהוא שולט בו, והכלב יכול להגיב בצורה כזאת, יש כאן שאלה קודם כל של הבעלים מול הכלב, שצריך לפתור אותה לפני שמכניסים כלב כזה לגינה עם עוד כלבים אחרים. הרטט בסופו של דבר, אני רוצה להשתמש אחרי שכבר הכלב הבין שמשמעותו היא רגע להוריד הרוחות, לבסט, okay. למתן. אני לא פשוט אשים לכלב את הקולר ואני אעבוד איתו עם רטט, מבלי שהראיתי לו בעצם מה המשמעות של זה לפני, אולי בדוגמאות אחרות, שלא בהכרח קפיצה על כלב.
בקיצור, הכל צריך ללמד את הכלב לפני שהם משתמשים בזה.
בדיוק.
שזה לא יפתיע אותו, שהוא לא יברח ממני, שהוא לא יתקוף לי כלב, שהוא לא ייכנס לאלם ופתאום ישתתח על הרצפה ועכשיו וואו וואו, פגע בי מכת ברק. איפה הצפצוף נכנס לעבודה?
אני אישית לא משתמשת הרבה בצפצוף, אבל אני כן יכולה לומר שיש כלבים שמאוד נבלים מהרטט. זה נורא מצחיק,
נכון,
כי זה
נכון.
לא משהו שהוא כאילו
החשמל, הם לא מרגישים, הזרם האלקטרוני,
נכון.
הם לא מרגישים, כאילו אני יכול לעלות לעוצמה יחסית גבוהה שאני מרגיש שהכלב לא מרגיש.
הוא לא נבעל.
אני עושה רטט, הכלב נבעל בצורה מטורפת.
אני אגיד שהרטט הוא מורגש. גם אם הקולר עכשיו, מה שנקרא, לא יהיה במקום הנכון, או לא יהיה מעודד.
יש אפשרות גם לשלוט בווליום של הרטט?
לא.
לא. רטט אותה עוצמה כל הזמן.
אותה עוצמה.
ואז קולרים פשוטים של קולרים סינים, כן אפשר לשלוט על רטט.
נכון, הדיוק הוא, הבעיה בקולרים הסינים, שלפעמים הדיוק הוא לא נכון.
יש דילי.
לחצת שנייה אחר כך יבוא הרטט. וזה מה שאנחנו לא רוצים לעשות, כי אז אנחנו מאבדים את עניין הטיימינג.
יצא לי גם לראות שלט שהלחצן נתקע. ואז הקולר ממשיך לתת זרם אלקטרוני.
זה נורא.
רצה לי לראות את זה, כן, והדבר הראשון שעשינו זה פשוט להוציא לכלב את הקולר.
זה נורא בעיניי.
כי עד שהצלחנו, הסתכלתי, זה היה שנייה יותר מדי, רצנו, הורדנו לכלב את
הקולר. חסכת כסף, עשית עוול לכלב.
נכון.
זה נורא.
אז רגע, צפצוף.
אז צפצוף, אני באופן אישי לא משתמשת בו הרבה, אבל אני כן יכולה לומר שיש באמת הכלבים שנבלים מהרטט. ואז אני צריכה לחשוב רגע על אלטרנטיבה כלשהי.
במקום שאמרת עם הרטט, אני אעשה צפצוף.
למשל. הדבר היחיד שאני מוצאת בו טיפה בעייתיות בצליל, זה ש
הכללה?
שלא רק הכלב שומע את הצליל. יש עוד כלבים מסביב למשל, והם גם שומעים את הצליל. האם זה יסריט אותם? האם יש כלבים שיותר גם נבלים מהצליל? היה לי גם כלב כזה, שנורא נורא נבל מהצליל.
לי יצא לראות שיטת עבודה מאוד מעניינת, תגידי לי מה דעתך. אותה שיטת, הצליל הפך להיות עבודה חיובית כמו קליקר. הכלב נמצא רחוק ממני, אני קורא לו אליי בעזרת חיזוק שלילי, רטט, או עוצמה של זרם אלקטרוני חלש, הכלב מסתובב, אני מפסיק את הרטט, ומתחיל לצפצף לו, כל הכבוד, כל הכבוד, צפצוף, 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 הוא בדרך אליי, מגיע, נקניק, ליטוף, חיבוק, חיזוק שהוא חיובי. אני בעצם מלמד אותו שהצפצוף הוא דבר נעים.
נכון.
ואז אני יכול גם לשלוט, יצא לי לראות את אותה עבודה, שהכלב בגישוש 100 מטר קדימה, הבעלים צועק לו ימינה, הכלב פונה שמאלה, הוא עושה רטט, הכלב פונה ימינה, הוא עושה צפצוף. ואז בעצם הוא יצר מצב של כן ולא.
נכון מאוד. וזו עבודה מצוינת לעשות דרך אגב, זה שימוש מאוד מאוד נכון בכפתורים האלה. וזו גם עבודה שהיא לא עבודה שהיא לא נעימה לכלב בשום צורה. פשוט הוא חייב שיהיה לו ברור, הוא חייב שמישהו יסביר לו רגע מה הפתרון לדברים האלה, כדי שזה באמת יבוא לידי ביטוי. אבל יש הרבה אנשים שכן משתמשים בצליל. לי יוצא פחות היום להשתמש בצליל, כי אני יותר משתמשת בכפתורים של הרטט ובאמת זרם האלקטרוני, אבל זה לא דבר שאני פוסלת, זה מה שיצא לי עד כה. כן היה לי כלב שמאוד מאוד נבל מהרטט, ולכן השתמשנו בצליל.
זאת אומרת להפעיל את הראש ושיקול דעת ולנסות לשחק בין הדברים. נכון. קולר האלקטרוני בעצם יושב על הכלב ולא מחברים אליו רצועה, מחברים לקולר רגיל. השאלה היא כזאת, האם אני אעבוד לפעמים עם ריתמה? ואני אחבר לכלב ריתמה וקולר אלקטרוני, או שאני אעבוד עם קולר וקולר אלקטרוני, כי אני לא מחבר את הרצועה לקולר, אני מחבר לקולר רגיל או לריתמה.
אז זהו, אז זה גם מתחלק לשני חלקים, כי בשלב הלמידה, אני לא ארצה לעבוד עם הכלב עם ריתמה ועם קולר אלקטרוני, מהסיבה הפשוטה שכשאני מכוונת את הכלב עם הרצועה, הריתמה לא עושה את ההכוונה הזאת בצורה כזאת ברורה. היא בעיקר מונעת אולי מהכלב למשוך, אבל זה מזיז לו את כל הגוף. כשאני עובדת עם קולר, העבודה לכלב היא מאוד ברורה. אבל ברגע שאני מסיימת את תהליך הלמידה כבר שיש לי עם הקולר האלקטרוני, והכלב מבין את המשמעות של הקולר האלקטרוני,
כן.
והוא יודע ללכת לידי, והוא לא מושך, והוא לא מתפרץ, אין שום בעיה לשים ריתמה. תשים ריתמה, תחבר את זה לרצועה.
כשהכלב כבר מתנהג יפה.
בדיוק. הרי ריתמה זה, הרבה מאוד אנשים ממליצים על ריתמה כי הכלב מושך. האם ריתמה מלמד את הכלב לא למשוך? לא.
נכון.
היא מונעת מהכלב למשוך כי היא אוחזת אותו בגוף. אז אם אני אשים ריתמה, זה רק אחרי שלימדתי את הכלב לא למשוך. אז אם אני אשים קולר אלקטרוני וריתמה, זה רק אחרי שלימדתי את הכלב עבודה עם קולר אלקטרוני נכונה, עם קולר שטוח, ואז אני אחליף לריתמה.
או מה שאני אמרתי בפרקים הקודמים, שלכלב שלי, את ריאות, פגשת, mm-hmm. יש לו התנאיה דווקא ששמים עליו ריתמה, הוא עובד. כשאני שם עליו ריתמה, מותר לו למשוך. כשאני עובד איתו עכשיו על הגנה או חיפוש,
או רכבות כלבים.
או רכבות, נכון. אני שם לו את הריתמה, הכלב נכנס ל, יאללה, תן לי למשוך. הורדתי לו את הריתמה, כל האנרגיה יורדת, והוא נרגע והוא נהיה הרבה יותר שקט.
כי ההתנאיה שלו לריתמה זה עבודה.
נכון, כמו כלבי משטרה. נכון. שמים עליהם ריתמה, יאללה, תן לי לחפש, תן לי לחפש.
בדיוק.
מצאת, קיבלת כדור, יופי, מורידים ריתמה, תן לי ללכת לישון.
נכון.
ואז יש לי מתק כיבוי, מתק הפעלה. מעניין, מעניין, מגניב. נראה לי שנגענו בכל השאלות, ועכשיו אנחנו נרוץ לשאלות של העוקבים. רציתי לדבר קצת על אקטואליה, אבל שאלות העוקבים יותר מעניינות אותי. אסתר שואלת, איך נגמלים מהקולר האלקטרוני?
אוקיי, שאלה שאני נתקלת בה הרבה, היא שאלה טובה. אבל אחד הדברים שאני אומרת, גם בקורסים שלי וגם מול לקוחות, אני מסתכלת היום על קולר אלקטרוני כחגורת בטיחות. אני לא מחפשת להיגמל ממנו. אני רוצה לדעת שיש על הכלב איזשהו כלי עזר, שבמידת הצורך, במידה ויהיה לי שימוש בו,
הוא שם.
הוא שם, בדיוק. אני לא צריכה להילחץ, ועכשיו אני גם אגיד יותר מזה, אם הוא לא יהיה שם, אבל אני אהיה כל כך בלחץ כל הזמן, שמה יהיה אם יקרה משהו, והאנרגיה שלי תהיה לא בטוב, אני אשדר את זה גם לכלב, וגם האנרגיה שלו תהיה לא בטוב. אבל אם אני ארגיש ביטחון, כי יש לי את החגורת בטיחות עליו, ואני אשדר לכלב שהכל בסדר, גם הוא יהיה בסדר.
רק צריך לזכור להתאים את הקולר פעם בכמה ימים.
בדיוק.
כי אם אחרי חודש אני לא השתמשתי, פתאום הכלב רץ אחרי חתול ואני לוחץ,
נכון.
וזה לא עובד, לא עשינו בזה
נכון.
שום דבר.
אבל מבחינתי זה איזושהי חגורת בטיחות, זה תעודת ביטוח. אני יודעת עכשיו שאם אני רוצה לבוא ולתת לכלב להיות חופשי ומאושר, אני יכולה לתת לו לעשות מה שבא לו. למה? כי במידת הצורך, אני יכולה לתפל את הסיטואציה.
אפשר להיכנס עם קולרים כאלה למים? זאת אומרת, אני בים, אין לי בעיה עם זה שהכלב ייכנס לים?
אז בגדול יש קולרים שהם כן עמידים למים, הקולרים שאני משתמשת הם עמידים למים, אבל יש מים מתוקים ויש מים. מי מלח.
אוקיי.
אז מי מלח זה לא הדבר הכי נכון, כי זה יכול בסופו של דבר כן לחדור לקולר. במידה ומישהו כן ישתמש בזה ונכנס למים, אפשר מאוד מהר אחר כך לשטוף את זה במים מתוקים, ולקוות שיהיה בסדר, אבל זה לא הדבר הכי מומלץ להיכנס איתו למים.
אני אשאל שאלה ששאלו אותי פעם, ואני רוצה לשאול אותה פה כדי שתעני לכולם. הכלב התרטב, ירד גשם, לחצתי על הלחצן, וזה פיק חשמל, זרם אלקטרון, עכשיו אנחנו יודעים. זה לא כמו שאני אתרטב והכניס אצבע לשקע חשמל, ואז המים מעבירים זרם חשמלי הרבה יותר חזק, נכון?
לא.
אין, לא אכפת לי שהכלב יהיה סחוט במים, להכניס אותו לים, להוציא.
תלוי קולר, איכותי או לא איכותי.
נכון. נכון.
עם הקולרים שאני משתמשת, כמובן שלא.
עם איזה קולרים את משתמשת?
החברות שאני משתמשת בהם, החברה שאני משתמשת בה זה חברה של אי-קולר, זה מותג אמריקאי בעצם.
הקולר הצהוב הזה, שלט הצהוב, עגול כזה.
נכון, חמוד, ידידותי למשתמש, כיפי.
כן.
כזה, כולם שואלים, ווקי טוקי, או כל הדבר כזה, כאילו, מאוד נעים, נכון.
זה נראה כזה, זה אנימה יפנית כזאת, שימי לאוזניים, זה חתול.
וגם אני אגיד שמעבר לשלט, גם הקולר שלו הוא נעים, הוא לא מסיבי. וזה לא הדבר שבהכרח גם רואים אותו תמיד, כן? תשים את זה עם כלב עם פרווה, לא ממש יראו את זה גם.
כמה לקולר כזה?
הקולר, הדגם הכי פשוט, שזה מה שאני עובדת היום עם לקוחות, עולה $200.
$200 בשקלים?
זה עולה בסביבות ה-1,000 שקלים.
זאת אומרת שאני מגיע עכשיו לתוכנית אילוף, אני לוקח בחשבון שאני משלם 3,000, 4,000, 5,000 שקלים, תלוי איזה עבודה אני רוצה, כמה כלב שלי טוב או לא טוב, ואני לוקח בחשבון עוד 1,000 שקלים שאני צריך להשקיע בקולר, אבל זה שווה את זה?
תראה, אתה שואל את הבן אדם הלא נכון, אני אגיד לך שזה שווה יותר אפילו. אבל אני חושבת שכשאתה לוקח כלב, אתה מתחייב ל-10-15 שנים הבאות.
אני קורא לזה השקעה, את יכולה להשתמש במילה הזאת השקעה, ולהסביר שההגדרה של השקעה זה לשים משהו, להפסיד עכשיו משהו, כדי להרוויח בהמשך.
נכון.
השקעתי בבורסה, שמתי 10,000 שקלים שיצאו לי עכשיו מהכיס, אבל בעוד חצי שנה יחזרו לי 15,000 שקלים.
זה השקעה.
זה השקעה.
זה השקעה, כי אתה
אז
יכול...
אז יכול להשתמש בזה, קחי לי את זה.
לקחתי,
קחי את
לגמרי.
זה השקעה, אתם משקיעים בכלב את הסכום של ה-4,000, 5,000, 20,000 שקל, 20,000 שקל, זה מוגזם, אל תהיה שרלטנית. 5,000 שקלים פלוס הקולר, אבל יש לכם שקט. הכלב לא יערוס לכם ספות שעולות 2,000-3,000 שקלים, כלב לא יתקוף לכם כלבים.
לרופא לא תלך על הכי טוב, גם אם הוא יקר, פלסטיקאי.
נכון.
אתה לא רוצה שיבוא ויעשו לך איזה עיוות בפרצוף. אתה רוצה ללכת על הטוב ביותר.
זה הכל תלוי בסדר עדיפויות של
האדם. נכון.
זה הכל תלוי.
בכללי אילוף זה סוג של מותרות להרבה מאוד אנשים.
נכון.
אבל צריך להבין גם שהנזק שזה יכול לעשות, כי זה ישפיע על איכות החיים של הבעלים, הוא גם מאוד גדול יכול להיות.
יש לי לקוחה שחטפה תביעה של 600,000 שקל.
נכון.
על זה שהכלב נתן ביס קטן, יש לה בית פרטי ויש לה יחידת דיור. יש לה שם הבחורה שגרה איזה שנתיים. אני אמרתי לה, תעשי ביטוח על הכלב, ביטוח צד ג', תעשי ביטוח, תעשי ביטוח. אחרי שנתיים היא התקשרה אליי, אמרה לי, זה טעות שלא עשיתי ביטוח. הבחורה יצאה בלילה, חזרה באיזה אחד בלילה עם גבר הביתה, כלב ניבל ממנו, חשב פורץ, נתן לו ביס קטן ביד, קטן. פגע לו באיזה עצב, שפגע לו בתנועתיות ביד, הבחור טבע את בעלת הבית על 600,000 שקל ועלה לביטוח.
וזה אפילו יכול להיות שלא היה איזשהו נזק, זה
היה משהו, ראיתי את הסרטון,
זה יכול ליפול על הבן אדם הלא נכון, זה לא שווה את זה.
נכון, נכון.
אז עוד פעם, אתה מבטיח לעצמך, ההשקעה הזאת היא לטווח ארוך, אתה מבטיח לעצמך שקט, אתה מבטיח לכלב שלך חופש, איכות חיים טובה יותר, קשר חזק יותר, כלב שנהנה.
קיצר, תשקיעו בכלבים. הכלב מזהה מתי יש עליו קולר ומתי לא?
אם עושים הרגלה נכונה, אז בגדול, יש איזשהו זיהוי של הכלב, אין מה לעשות, כי יש איזושהי התנאיה כבר.
איך עושים הרגלה שהיא לא נכונה בעצם?
ששמים על הכלב קולר יום לפני ומתחילים לעבוד איתו. או באותו רגע ומתחילים פשוט לעבוד.
זאת אומרת, אם אני שם על הכלב שבועיים לפני, מוריד, מחזיר, מוריד, מחזיר, זה הרגלה שהיא נכונה?
זה הרגלה שהיא נכונה לטעמי. יש אנשים שיגידו שאולי אפילו צריך פחות זמן, יש אנשים שאולי יגידו שצריך יותר זמן. ככל שהכלב יחווה את הקולר, גם ללא שימוש ובכל מיני סיטואציות שהן חיוביות וכיפיות, אין סיבה שהוא יפתח איזושהי התנאיה לכלי הזה. אבל כן יש משהו בזה שהקולר נמצא עליו על המנח של הצוואר, שהכלב מרגיש את זה ברגע שהוא לא נמצא. גם אם זה היה סתם קולר שטוח. אז העניין הזה של תחזיר אותי רגע לשאלה,
הכלב מזהה מתי יש עליו קולר ומתי לא.
אז בגדול, יש לו את היכולת לזהות את זה, אבל זה לא דבר רע מבחינתי, כי כל כלי אכיפה, בעולם האילוף כלבים, כן. הכלב יודע שיש עליו קולר. כאילו הרצון הזה לבוא...
זה כמו קולר דוקרני, הניטים, השפיצים האלה, שכלב מזהה מתי זה עליו ומתי לא.
נכון.
מאוד קשה להיגמל מזה.
זה גם נכון, וזה גם יכול להיות שאם עכשיו אתה תוריד, הכלב יהיה עם קולר, אוקיי? רגיל, שטוח, ואם תוריד לו את הקולר, אז פתאום הכלב ירוץ אל החופש, כי הוא ירגיש שהוא גם משוחרר.
כן.
זאת אומרת, לכל כלי יש איזושהי משמעות שהוא נמצא על הכלב. זה לא רק קולר אלקטרוני, אבל מה שאתה רוצה להגיע אליו, זה שלפני שאתה עובד בכלל עם קולר אלקטרוני, אתה מייצר את הקשר המאוד מאוד חזק עם הכלב, ומלמד אותו את כל הבסיס.
שכך או כך הכלב ירצה להישאר איתי, וירצה לרצות את הדברים שאני צריך.
בדיוק.
כמו ללכת לידי, וכשאני קורא לך אליי אתה מגיע, ולא לרוץ אחרי אנשים, וכו' וכו'.
וגם לא לשכוח שזה גם עניין של הטמעה. אם עכשיו אחרי חודש עבודה עם קולר אלקטרוני,
תסבירי את מה.
את מה זה אומר שאם אני עכשיו אחרי חודש של עבודה עם קולר אלקטרוני, מחליטה שאני מורידה לכלב את הקולר, זה לא נכנס לו עוד באמת. הוא עדיין לא מבין שהוא צריך, שכשאנחנו הורדנו את הקולר, הוא צריך להיות קשוב. עדיין לא, ברגע שכלב נמצא עם זה שנה, שנתיים, מן הסתם ההתנהגויות האלה הן כבר בטבעי שלו. הן כבר ההתנהגויות השגרתיות שלו.
זאת אומרת שיש מצב שאחרי שנה אני מוריד את הקולר האלקטרוני, שלום על ישראל, שום דבר לא השתנה. כי זה כבר כל כך הרבה זמן
נכון,
היה איתו.
נכון, ועדיין צריך לזכור שזה כלב, הוא בוחן גבולות.
איזה עוד שאלות יש לנו, איזה שאלות עוד יש לנו. דניאל שואל, שאלה שראיתי שנשאלת מלא בחול. איך הזרם של הקולר האלקטרוני מדמה תיקון, כמו של קולר חנק או תיקון או דוקרנים? התחושה של הנשיכה בעצם.
קולר אלקטרוני, אני לא יכולה כל כך להגדיר אותו שהוא מדמה נשיכה.
כי הרי קולר, קולר תיקון, קולר בעצם של, קולר חנק אנשים קוראים לזה, מדמה נשיכה של האמא על הצוואר של הגור. קולר אלקטרוני לא עושה את זה?
לא. זה לא, אני...
לא לזה התכוון המשורר בעצם? לא מעניין אותנו
אני לא מדמה את זה בכלל לנשיכת העבודה עם הקולר האלקטרוני.
אז איך את מסבירה את ההיגיון של הפעולה הזאת? למה על הצוואר? למה לא עושים קולר על הבטן? או כמו שעוקץ עושים שמים באשכים?
יש גם כאלה שעושים את זה, אבל אני בסופו של דבר לא באה לדמות את הנשיכה של האימא עם הקולר האלקטרוני. אני באה לעבוד עם הכוונה של רצועה בהתחלה, כמו שאמרנו, כדי לגרום לכלב להבין איפה הדבר, איפה המיקום הנכון להיות בו, וזה מייצר לי סוג של איזשהו משהו שהוא מרגיש שהוא רוצה להפסיק את הדבר הזה, כי הוא לא מכיר אותו, והוא רוצה להצמד אליי. זה לא צריך לדמות תיקון של נשיכה של האימא. עכשיו, גם יש אנשים שעובדים עם הכלים האלה של חנק ודוקרנים בצורה של תיקון שהוא חד או משיכה. זה גם תלוי איש מקצוע. אז זה לא בהכרח אפשר לומר שקולר אלקטרוני עושה את העבודה הזאת, כי קולר אלקטרוני ברובו כשאני עובד איתו, אני עובדת על חיזוק שלילי, עוד פעם, על הפתרון שמגיע ברגע שאתה מגיע לפעולה הרצויה של הכלב.
הבנתי. זאת אומרת, אנחנו פשוט משתמשים פה ככלי ולא... לא מדמים תיקון של נשיכה של אימא.
לא.
סגור. ירין שואלת, אופה, שאלה חדש, שאלה ארוכה. בתור אנשים שהם בעלי כלבים שלא מגיעים מעולם הכלבנות והאילוף, ולא כל כך מבינים לעומק הרבה סיטואציות מהמבט של הכלב ולא את הפסיכולוגיה של הכלב, נשמח לקבל דוגמאות לאיזה פעולות לדוגמה לא עושים עם הקולר, באיזה סיטואציות להשתמש ובאיזה סיטואציות בשום פנים ואופן לא להשתמש.
טוב, נפרק את השאלה הזאת קצת. אני רק אגיד דבר כזה, כי ירין אמרה מאוד על העניין הזה שהם לא מבינים את הפסיכולוגיה של הכלב ואת העולם שלו. קודם כל, אין לעבוד עם הכלי הזה לבד. תמיד לעבוד עם איש מקצוע.
זאת אומרת, לא להזמין את הקולר כי זה עבד לשכן
לא.
שלי, והוא עשה אילוף וחבל לי על 5,000 שקל. יש לי פה חבר שיודע את העבודה.
אנחנו דיברנו על הכלי הזה ככלי שבידיים הנכונות הוא מדהים, אבל הידיים הנכונות זה אחרי הכוונה נכונה. לבוא ולקחת דבר כזה אחרי ששומעים משהו שמדברים על קולר אלקטרוני, זה טעות. זה טעות חמורה. ובן אדם שאין לו את הידע הזה, שמבין איך הראש של הכלב עובד, לא יכול להשתמש בקולר אלקטרוני. עכשיו, היא שאלה גם את השאלה שמתי כן להשתמש
נכון,
ומתי לא להשתמש, נכון?
נכון? מתי את לא תשתמשי?
מתי אני לא אשתמש? זו שאלה טובה, מתי אני לא אשתמש, כי...
זאת אומרת, נתנו דוגמה של גם הכלב עכשיו משחק עם כלב, את רוצה לקרוא לו, אז עכשיו אני מבין שאת יכולה ללחוץ פשוט על רטט, ואז להשתמש בזרם.
אני אגיד לך מה, כלב שתוקפני לאנשים, אוקיי? אני לא ארצה עכשיו, כשאני עובד איתו על סוציאליזציה עם אנשים, כן. על לקבל אנשים, אני לא ארצה שכל פעם אני שמה לו בסדר מחסום כדי לשמור על
בטיחות.
על בטיחות. אני לא ארצה כל פעם שהוא מנסה לתקוף לו, אבל... לתת לו זרם. מה זה ייתן לי? חוץ מזה שזה רק יגרום לו להרגיש כאילו זה מגיע מהבן אדם שניסה ללטף אותו. זה רק יגרום לו להירתע יותר. אז אני לא אשתמש בסיטואציה הזאת. אני אצטרך לבנות איתו קשר, אני אצטרך לעבור איתו באופן הדרגתי. ליטוף עדין יותר, קצר יותר, לאט לאט להאריך את משך הליטוף. אני לא אעבוד פה עם קולר אלקטרוני על דבר כזה.
רכושנות.
רכושנות.
רכושנות בעצם כשכלב תוקף שנוגעים לו באוכל, עצם, חפץ וכו'.
אחד הדברים שאני כל הזמן מדברת עליהם, גם בקורסים שלי בעיקר, כשאנשים פונים אליי, או לקוחות פרטיים שפונים אליי על בעיית רכושנות, בעיית רכושנות לא נפתרת עם קולר אלקטרוני. קולר אלקטרוני זה כלי עזר כדי לפתור את הבעיית רכושנות הזאת בעקיפין. אבל בעיית רכושנות באה ונפתרת קודם כל עם אל מול מעמד שלנו אל הכלב, מעמד של בעלים מול הכלב. אני חייבת לייצר איזושהי דמות שלי, של נוהגת אל מול הכלב, שהיא ברורה לו.
זאת אומרת שאני אנסה בסובב ללמד את הכלב לא להתפרץ מדלתות, כשאני בעצם הולך, אתה הולך טיפה מאחוריי, אני ישן, אתה ישן מתחתיי, כל הזמן ללמד אותו, אני גבוה, אני חזק יותר, כדי שבנקודת קצה שאני אנסה לתרגל תרגול מסוים על רכושנות, יהיה לי בעצם את הכלי להשתמש.
כן, אבל זה לא, אני אפילו לא אגדיר את זה כי אני גבוהה יותר, אני חזקה יותר, זה אפילו לא מהמקום הזה של, אין לי כאן אגו בכלל, אני רוצה שפשוט הכלב ידע שאני הבעלים, והוא יכול לסמוך עליי ולשחרר מגננות. הוא יכול לשחרר שליטה. אני רוצה שהוא ידע שהוא יכול להיות קשוב אליי. כשאני רוצה לעבוד עם קולר אלקטרוני על בעיית רכושנות, אני לא אעבוד על זה שאם הכלב עכשיו תפס משהו וחשף עליי שיניים שבאתי להתקרב, טוב, אני נותנת לו זרם. זה לא יעבוד
ככה. זה לא משחקי כוחות.
לא, זה פגיעה באמון. אבל מה אני כן יכולה לעשות? אני רוצה לפתור את הבעיית רכושנות, ואני רוצה שהמעמד שלי מול הכלב יהיה כמו שצריך, שהוא ירגיש שהוא מכבד אותי.
כן.
שאני ארגיש שהוא מכבד אותי.
אז תני לנו איזה טיפ קטן לעשות.
אז אני יכולה לבוא וללמד את הכלב שברגע שיש לו משחק, ואמרתי לו את המילה עזוב, הוא עוזב. ושאמרתי לו את המילה למקום כשיש לו משחק, אז אני שולחת אותו למקום, הוא הולך למקום, ואני יכולה לבוא ולקחת את המשחק. לא בכוח, לא באגו.
מין
לא...
תבנית כזאת שאמרתי, אתה ניגש
מוצא,
לשם.
מוצא, פתרון.
כן.
זה מה שהכלב צריך. מוצא, פתרון. להקל עליו. לתת לו איזה שהם כלים, לצלוח את זה ולא להיכשל.
שאלה הבאה שירין שאלה, זה לרוב הקולרים האלקטרונים יש שלוש פונקציות, צליל, רטט, חשמל. ענינו על זה כבר. אליאב שואל, שלום בן היקר. רציתי לדעת איך לחשוף ולהרגיל את הכלב לקולר אלקטרוני החדש, ענינו על זה.
נכון.
בעצם שבועיים לפני. בן שואל, רציתי לדעת איך לבחור אם לשים לכלב קולר אלקטרוני. אני חושב שאני כבר יכול לענות על הדבר הזה אחרי השעה שעברנו ביחד, אם אני חלש אל מול כלב חזק פיזית, זאת אומרת אם אני שוקל 50 והכלב שוקל 70, אם יש לי כלב שאני רוצה לעבוד איתו מרחוק, אם אני גר בבית עם מושב ואין לי...
אתה רוצה לאפשר לו חופש.
אני רוצה לאפשר לכלב חופש, אם אני רוצה עבודה מקצועית...
על בעיות של... התנהגות?
בעיות התנהגות, כמו שעכשיו דיברנו על רכושנות, הרס רעיתים בבית, ריאקטיביות בעצם תגובתיות ברחוב.
למה הרס רעיתים, בן?
למה לא?
למה כן?
למה לא?
כי כשאני באה ועובדת על הרס רעיתים, זה אומר שהכלב קשה לו להישאר לבד, וקשה לו לא לעשות נזק. זאת אומרת, זה עובד לי על איזשהו משהו אחר אפילו. קולר אלקטרוני, איך הוא יכול לשמש אותי פה? הרי זה בדרך כלל קורה כשאנחנו יוצאים מהבית, נכון?
כן.
יופי. ואם אני משאירה את הכלב עכשיו לבד, ואני אשאיר אותו עם קולר אלקטרוני לזמן, יעשה לו את זה מרחוק? עכשיו, בגדול אפשר, אבל הבעיה היחידה היא, שאם דיברנו כל הזמן על דיוק מוצא. וטיימינג, זה גם העניין של המוצא, אבל גם דיוק של טיימינג, שאני רואה את זה לצורך העניין במצלמה,
יש לה דילי.
בדיוק. ואז אני לא אהיה מדויקת עם הכלב. אז הרס ורעיתים בבית, זה לא משהו שאני ארצה להשתמש עם קולר אלקטרוני. אבל מה אתה כן יכול להשתמש עם קולר אלקטרוני, זה ללמד את הכלב להיכנס את הכלוב. ואז ברגע שהוא נשאר לבד בבית, הוא נשאר בכלוב. וקל לו להישאר בכלוב, כי הוא למד מה, זה, מה המשמעות של זה. הרבה כלבים יכולים להילחץ מזה
שאתה... כלוב פתוח בעצם, שהכלב יושב בתוכו, ואם הכלב עכשיו מטייל, אני יכול לשלוח אותו לפקודת למקום.
נכון.
שאני יכול להשתמש ברטט.
נכון, אחר כך אתה יכול גם כמובן לסגור אותו כשהוא מתרגל לזה, ואז בעצם אנחנו מונעים את הערס ואנחנו מלמדים אותו סטטיות. אבל אני לא אבוא ואתקן כלב עם קולר אלקטרוני בגלל שהוא עשה לי נזק.
אבל נטו בגלל הקטע של הדילי של המצלמה?
כן. כן, וגם עוד פעם, כשאני אתקן אותו ואני לא אהיה שם, אני לא אומרת לכלב שום דבר. זה לא שאמרתי לו לא ונתתי איזשהו שימוש בקולר.
אבל אם אני אומר לו לא ומלמד אותו פקודת למקום, אני לא רוצה שהוא יעלה על הספה. עלה על הספה, קיבל בעצם זרם אלקטרוני, ירד מהספה לחץ סירטת, נכנס לכלוב.
זה כן משהו שאפשרי כשאתה נמצא בבית לעשות דבר כזה, זה נכון.
או שאני נמצא בחוץ ואני יכול להסתכל אם יש לי מצלמה שהיא בלי דיליי. מצלמה שיש בה דיליי זה אם אני עושה שיחת וואטסאפ בווידאו.
אוקיי.
ואני יודע למה את מתכוונת, אני יודע בדיוק למה את מתכוונת. אבל יש הרבה מצלמות, יש הרבה אנשים שיש להם מצלמות אבטחה בתוך הבית, שמשתמשים בהם והן עובדות בעצם מצוין ללא דיליי. ואני בודק את זה. אני יודע בדיוק למה את מתכוונת, ואני בודק את זה, ואני גם יודע איך לעבוד עם זה. לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל פה אני קצת חולק עלייך. אני מבין את הקטע של הדיליי, אבל אני לא חושב שאי אפשר לעבוד על זה.
אני מסכימה שיש דברים שכן אפשר לעבוד עליהם, אבל אני גם אגיד עוד דבר.
כן.
כשאני עובדת על קולר, עם קולר אלקטרוני, אני לא מחפשת עכשיו לעשות גם קיצורי דרך בהכרח, ולבוא ולהגיד, טוב, אני אפתור עכשיו הכל עם קולר אלקטרוני, כי כמו שאמרתי לך, נגיד על הנזק,
כן.
אז אני נגיד מאוד מאמינה בכלוב אילוף, ואני חושבת שהבעיה כאן יותר עמוקה, בזה שאם הכלב עושה נזק, יש לו בעיה בקושי להישאר לבד. ואני רוצה לגרום לו להרגיש בנוח להישאר לבד, אז אני יכולה לייצר לו סוג של חדר עם כלוב אילוף. ושם אני לא בהכרח אשתמש עם קולר אלקטרוני, אלא אם כן אני אלמד אותו את הפקודה למקום עם קולר אלקטרוני. אבל העניין הזה של לעלות למשל על הספה, אני ארצה ללמד את הכלב שהספה היא מחוץ לתחום, ודרך אגב אני אתן לך איזשהו משהו נגד ספות שאפשר, okay. שהוא אדיר ואין איזה קשר לקולר אלקטרוני.
חומר?
ממש מוצר, קיים, חי וקיים, שאתה שם על הספה, ברגע שהכלב עולה,
נו.
מצפצף. הכלב נבל, יורד מהספה.
מין שטיח כזה?
כן, אין, וואו, וואו.
יש כזה אבל שגם מעביר זרם.
אז אותו אני לא מכירה.
יש כזה שגם מעביר זרם, ויש את זה שעושה צפצוף, אבל פשוט את צריכה ללמד שהצפצוף הוא לא נעים.
הצפצוף הוא לא נעים, לא קרה לי כלב שראיתי שאוהב את הצפצוף, ומחליט להישאר על המשטח ועל הספה.
לא עבדת עם בוקסרים?
יצא לי דווקא, אבל לא על זה. לא על זה, אבל כן, יכול להיות.
בוקסר, את עושה לצפצוף הוא רוקד.
כן, אז יכול להיות. אז אני אבדוק את זה.
מה עוד שאלו אותנו? דימה שואל, מה השימושים או בעיות התנהגות נפוצות שבהם השימוש בקולר אלקטרוני הוא פתרון טוב? דיברנו על כל כך הרבה בעיות התנהגות שלא דיברנו עליה.
ריאקטיביות, תגובתיות.
תוקפנות כלפי אנשים, כלפי כלבים.
אפילו יותר, יש המון המון כלבים שהיום הבעיה העיקרית שלהם זה תוקפנות על רצועה.
נכון, אגרסיבליש.
כן.
תוריד רצועה, הכלב נצמד לבעלים.
בדיוק. אז זה משהו שכלי הזה מאוד מאוד יכול לעזור, ואני יכולה לומר לך שזה הרבה מאוד מהמקרים שלי גם. כניסת אורחים, כלבים שתוקפניים לכניסת אורחים, זה כלי שעשה פלאים ושיפר לאנשים את החיים, שהם במשך שנה, שנתיים לא ירחו את הבעיה, לא ירחו כאילו חברים.
אבל זה גם אפשר עם קולר, עם רצועה.
נכון.
כן, אני בבית, הכלב פה, זה דורש ממני לקום, לעשות.
זה דורש עוד ניהול. נכון, נכון, נכון.
אבל אפשרי. תומר שואל שאלה אחרונה, שמעניינת אותי גם כן, מה עושים לגבי נביחות כלבים? האם קולר יעיל נגד גם נביחות?
אז קולר אלקטרוני כן יעיל גם נגד נביחות, אבל אני כן אגיד שיש קולרים שהם נגד נביחות, מיועדים לדבר הזה, שהם בעצם עובדים על עניין של רד במיתרי הקול, ואז הם מאוד מאוד מדויקים, שברגע שיש איזשהו רד, יש בצורה הדרגתית הפעלה של הקולר, שזה רטט, צליל, ואז אולי זרם אלקטרוני במידת הצורך.
שגם עולה בעוצמות
הדרגתיות. נכון, שאתה יכול להתאים את זה גם. כן, ועוד פעם, זה תלוי בקולר איכותי כמובן, כן?
כן. שזה בעצם בלי שלט, זה עובד לבד. נכון. אוטומטי, אני שם על הכלב, שגר ושכח.
נכון. עכשיו, אפשר לעבוד עם קולר אלקטרוני על נביחות. הדבר היחיד זה שאנחנו לא תמיד נדע את רצף הנביחות שהולך להיות עם הכלב, ואז יש מצב שזה יפגע לנו בדיוק של העבודה עם הקולר.
את מדברת עם ידנים, עם שלט.
כן. בדיוק. ולכן יש את הקולר נגד נביחות, הוא לא תלוי בעלים, הוא לא תלוי טיימינג. הוא בעצם עובד על רעד של מיתרי הקול, הוא יודע לזהות את זה לפני. וזה משהו שהוא מאוד מאוד מדויק. אבל יש אנשים שדרך אגב עושים הרגלה לפני עבודה עם קולר נגד נביחות, עם קולר אלקטרוני רגיל.
כי זה אותו דבר, בדיוק. אותו מוצר.
זה אותו זרם, זה אותו רטט, זה אותו צליל, אותו דבר. ואז אחר כך הם עוברים לזה שאין שלט.
זאת אומרת שזאת אופציה.
כן.
מעניין, מעניין. בוא נה, איזה פרק היה לנו כאן? איזה כן. פרק היה לנו כאן? אנחנו ממש לקראת סיום, יש עוד איזשהו משהו שאת רוצה להגיד, משהו ש... אנחנו הרי ניסינו כל השעה ושלוש דקות האלה שאנחנו מדברים, לעשות שם טוב לקולר האלקטרוני, לקולר אלחוטי. יש משהו שאת חושבת שלא נגענו, שכן חשוב לך להגיד, כן חשוב... כי אותי הצלחת לשכנע, למרות שכבר באתי משוכנע, אבל הצלחת לחזק דברים. מה עוד?
שאני רק אגיד שכל כלי אילוף יכול לעשות נזק ויכול לתת תועלת. הכל שאלה היא של שימוש נכון. וברגע שגם אתה בא ממקום באמת אמיתי לעזור לכלבים ולעזור לבעלים ולשפר איכות חיים, צריך להבין שבסופו של דבר הכלי הזה באמת מציל חיים. כל כך הרבה כלבים שהיו רגע מהמתה, או רגע מוויתור.
מלבסור אותם של די נמאס לי מהכלב.
רגע מוויתור.
באנו, תיקלנו את התקלה הזאת, את הבעיית התנהגות, והכלב חי חיים טובים ממות.
כן.
הנה אישה מבוגרת שסיפרת שעכשיו היא
בדיוק.
חיית.
בדיוק. כאילו, זה מאוד יפה שאני אעבוד כל היום בצורה כזאת שאני מחזקת את הכלב על ידי אוכל, אבל יש כלבים שלא מגיבים לזה. ויש כלבים שאין להם את הרצון לשחק כל הזמן עם משחקים כדי להפנות את הקשב שלהם מאיזשהו גירוי שהפריע להם. וצריך לדעת שאנחנו עובדים עם כלבים. תאהבו אותם כמו הילדים שלכם, תאהבו אותם כמו בני אדם, אבל החשיבה שלהם היא לא של בני אדם.
אנחנו מדברים על זה, נראה לי כל פרק אני מדבר על זה.
זה היה לי חייב. זה היה חזק ממני. אבל אני מוכנה כרגע, כשאני מדברת על קולר אלקטרוני, אני באמת מוכנה לספוג כל אש כדי לקדם את התפיסה נגד הכלי הזה, כדי לקדם את התפיסה הנכונה עבור הכלי הזה, ולגרום לאנשים להבין שהכלי הזה בידיים נכונות יכול לעשות פלאים ולהפוך כלבים להיות מאושרים.
אז דיברת על הקטע של קיצורי דרך, ואני רוצה להוסיף משהו למאלפי כלבים ששומעים אותנו, בעיקר מאלפי כלבים צעירים שרק מתחילים את דרכם, ורוצים להוכיח שהם יודעים מה הם עושים, או רוצים להוכיח שהם יודעים לתקן בעיות התנהגות כאלה ואחרות, לא לקצר דרך שם. לא להוכיח לבעלים, טוב הנה אני מרגיע את הכלב, בום, לתת לו על עוצמה חזקה, ולבוא על חשבון הכלב, אבל לרצות את הלקוחות.
כי זאת הסיבה שהיום יש את התפיסה המוטעת לגבי הכלי הזה. זה מה שיעשה לנו את הנזק.
כי אנחנו ישראלים, ואנחנו רוצים לרצות ורוצים הכל מהר, והכל כאן ועכשיו, אבל לא עם כלבים.
לאט ובטוח. בדיוק.
עד כאן פרק 17. וואו, הגענו לפרק 17, הכל על קולרים אלקטרונים. מקווה שכבר הבנתם שבפודקאסט הזה אנחנו נותנים הרבה פרקטיקה והרבה ידע, מה שאין במקומות אחרים. אם אהבתם, אני אשמח מאוד לדירוג של 5 כוכבים, אם תעשו פחות, אתם קקות. באפליקציה הבאה אתם מאזינים, בכל האפליקציות שבה אתם מאזינים, תשתפו לחברים, תעלו לסטורי, תתייגו. בפרקים הבאים אנחנו ניגע בתוקפנות אורחים, חשיפה לרעשים, חרדות של כלבים, כל הסיטואציות שיש. עבודה על כלבי שירות, כלבי נחייה, אתם לא מבינים כמה עוד מחכה לכם. אז יאללה חברים, אנחנו נתראה בהמשך. ניצן, תודה רבה.
תודה לך.